ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
קצת נתחיל מהאמצע. רציתי גם לדבר בהתחלה, שבת הרי זה שבת, איזה שבת?
שירה.
נכון, אם זה קוראים לשבת שירה, אז משמע שיש משהו מיוחד בשירה, שקוראים לשבת על שם השירה. בסדר, בסך הכל קוראים בתורה, מה העניין? אז הוא אומר, כנראה שיש פה דבר מהותי. ארבע שבתות בשנה יש בעלות שם מיוחד. מה עם ארבע שבתות בעלות שם מיוחד?
זכור,
זה אנחנו קוראים, זה לא... שבת שובה, שבת נחמו, שבת חזון ושבת שירה. ארבע שבתות. אז מה פתאום קוראים לשבת על שם השירה? או חזון. וחזון מסבירים בחסידות, למה שבת חזון נקראת שבת חזון? אפשר להגיד, כי זה חזון ישעיהו בן אמוץ. גם פה שבת שירה, כי קוראים את השירה. אבל משמע שיש משהו יותר מהותי בעצם בעניין הזה של השבת, היא שבת שירה. לכן הוא הולך ומדבר כאן בפרשה על העניין של השירה, העניין של השבת, העניין של המקום, העניין של המקום הזה של שבת, של פרשת בשלח. ונתחיל מחמש, נתחיל מתוך הדברים, בעמוד 158. באופן כללי, אז השיחות הרב צבי יהודה, למי שככה רוצים שיצטרפו, שיחות הרב צבי יהודה זה המקום שבו הרב צבי יהודה ביטא את הדרך שלו. הרב צבי יהודה זצ"ל, הוא מסר את נפשו להפיץ את תורת אבא שלו. בעצם הרב צבי יהודה הוא זה שהעמיד את תורת הגאולה, התורה הגואלת של מרן הרב זצ"ל בדורנו. הרב זצ"ל לא חי בקום המדינה, הרב זצ"ל נפטר בתפרש צד יאי, מניינם 35, והרב צבי יהודה בעצם תרגם את התורה הגדולה של, כך אני קורא לזה, תרגם את התורה הגדולה של אבא שלו למציאות, שההשפעות שלה הן ניכרות בשטח החינוך, בשטח ההתיישבות, בשטח התורה, למעשה, הכל בגישה המיוחדת של אבא שלו. אז באמת, הוא מסר את נפשו ללמד את התורה של אבא שלו ולהוציא... הוא מסר את נפשו, באמת, לפרסם את התורה של אבא שלו. הוא לא היה התבטלות למרן הרב זצ"ל. אני חושב שהייתה לנו נקודה אחת שבה הוא ביטא את עצמו בעצם, זה השיחות שהיה נותן במוצאי שבת, שזכיתי לשמוע אותו חמש שנים, בדיוק של ההסדר, התחלתי בשיעור א' מרכז הרב, עברתי לישיבת הכותל, בסוף שיעורי שני הוא הסתלק ברב צבי יהודה, בפורים של שיעורי שני. חוץ מהצבא, תמיד הייתי בעצם נמצא בשיחות שלו, וזה משהו מאוד מיוחד, חווייתי, אפילו בנפש. מוצאי שבת, מתכנסים לבית שלו, הבית מתמלא, מדבר. איתי מקצר, איתי מעריך, שרנו שירים של מוצאי שבת. ופה הוא בעצם ביטא את הדרך המיוחדת, את החיים הישראלים, התורניים והלאומיים בעצם של עם ישראל במדינת ישראל. לאור המבט הגדול של החינוך הזה של הרב קוק לתוך התקופה הגדולה הזאת. ולכן בדרך כלל בשיחות הוא מחבר את זה באופן קבוע לעניינו של עם ישראל, לעניינו של עם ישראל בדור הזה. בעצם היה לו ביטוי שהשיחות שהוא אומר זה דבר השם המתגלה אלינו בתוך פרשיות השבוע. הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו, מה אנחנו בעצם מהשיחות, מהפרשת שבוע שעוסקת במה שהיה ביציאת מצרים, פרשת בשלח, איפה זה פוגש אותנו? דבר השם המתגלה אלינו. הרמב"ן אומר שבאיגרת המוסר שלו, וכאשר תקום מן הספר תחפש ואשר למדת מה תוכל לקיים. למד איזה לימוד לחשוב בעצם מה זה נותן לו, מה זה אומר לו, איפה הוא פוגש, איפה הלימוד פוגש אותו. זה אני חושב במבט של הרב ציודה בעצם השיחות. איפה פרשת השבוע פוגשת אותנו. וכדרכו היה מתגלגל בסיפורים והרחבות. אז ננסה להיכנס פה כדי לראות קצת את המבט שלו בדברים. באופן כללי, עניינה של פרשתנו הוא גמר תהליך קבלת חירותנו, ששכלולה מתגלה במתן תורה. זאת אומרת, בעצם מהו הנושא? הנושא הוא פרשת בשלח. הנושא הוא יציאת מצרים. הנושא הוא המעבר בין עבדות לחירות. וזה קודם למתן תורה. מדוע? משום שתורה בן חורין יכול לקבל. מי שרוחו רוח עבד לא יכול לקבל רוח תורה. עם שהוא עם של עבדים אינני יכול לקבל רוח תורה. תורה היא גדלות בנפש, תורה היא חירות. ועבד לא יכול להגיע לפסגה הגדולה הזאת בנפש. ולכן דבר ראשון צריך להיות יציאת מצרים, שמתוכה נברא עם ישראל ומתוכה נפגשים עם מתן תורה.
ראשית תהליך הקבלה זה הירידה למצרים?
ראשית תהליך הקבלה?
של החירות. הרב צבי הוקפה שגמר תהליך החירות זה בעצם פרשה עכשיו. ראשית תהליך החירות זה בעצם הירידה למצרים?
ליציאת מצרים היה תפקיד בתהליך הזה. יכול לומר ככה, יכול להסתכל על זה ולומר ככה, כאילו היינו צריכים לרדת למצרים, טוב, ועכשיו כדי שנוכל לקבל תורה אנחנו צריכים לצאת לחירות ואז נוכל לקבל תורה.
שרצי אמר שזה בעצם זה ההבדיל.
אתה יכול לומר בעצם היינו במצרים ואלה צריכים לצאת לעבדים. זה לא המבט שהוא נותן לנו, צריכים לצאת לחירות. זה לא המבט שהוא נותן לנו. המבט שרצי יודע לימד אותנו זה שכשעבדות מצרים מתה הכרחית, ראוי היה יעקב אבינו לרד בשלשלאות של ברזל למצרים. למדנו בשיחות בספר בראשית. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, השלכים הוא מעמק חברון, מעמק העומק העצה של ברית בין הבתרים. יש פה תהליך של עבדות שמתוכו יהיה תהליך של בנייה של חירות עולם. ולעבדות יש תפקיד ביצירת העם שנוצר בתוך העבדות. זה התברר בשיחות קודמות.
בעצם ראשית
התהליך הזה הוא חלק, התהליך של העבדות הוא לא כאילו תהליך של מקרה עכשיו צריכים לצאת לחירות. לא, לעבדות יש תפקיד, עבדות היא חלק מהתהליך הזה. לכן זה גמר תהליך קבלת חירותנו. תחילת ההכנה לתורה היא השבת. בעצם בתוך הפרשה שלנו נכנסת גם פרשת השבת, פרשת מרה. אנו נחזים בתורה דרך כל מיני דינים והלכות שבת. אל יצא איש במקומו ביום השביעי, שהתורה אומרת אל יצא, אל יוציא את אשר תופו איפו. השבת שקולה כנגד כל התורה כולה. ישראל אורייתא ושבת חד. זאת אומרת, מטריד אותו שאלה כזו. אם הנושא שלנו עכשיו יציאת מצרים ותורה, מה נכנס באמצע פרשת בשלח עניין התורה? עניין השבת? האם זה במקרה? טוב, היה ציווי על השבת. טוב, היה ציווי מצרים, צריכים לקבל, עד שיגיע מתן תורה, צריכים לקבל תורה ולקבל בינתיים שבת. כך אפשר היה לומר. הרב ציודה אומר, לא, זה תהליך, כמו שאמרנו שהעבדות היא תהליך מוכרח, גם קבלת השבת יש לה מהות. מהות. משום שהשבת היא מהותית מאוד ביחס של ההבנה של עם ישראל. חז"ל אומרים שהשבת שקולה כנגד כל התורה כולה. השבת היא איזושהי מהות מסוימת בעניינו של עם ישראל. ישראל אורייתא ושבת חד, זה המצאה שלו. זוהר הקדוש אומר, ישראל אורייתא וקודש בריך הוא חד. אבל כמה שהשבת, שני גדלים השווים לגודל שלישי, שווים ביניהם, נכון?
היא שווה לבי, בי שווה לפי, היא שווה לפי.
נכון, זאת אומרת, השבת, אורייתא וישראל חד הוא, והשבת היא כנגד כל התורה כולה. זה מה הרב צבי יהודה בעצם, ישראל אורייתא ושבת חד. כל עניין התורה מרוכז בצורה תמציתית בשבת. מה פירוש הדבר? למה השבת, כל עניין התורה מרוכז בשבת?
זה ההבדלה של עם ישראל. בשיא ההבדלה.
גם אין עולם הבא אולי. החיים האידיאליים.
נכון.
קדושה. התענגות.
הנושא שבו אנחנו עוסקים, זה נכון. אנחנו עוסקים עכשיו ביציאה מחירות לעבדות. השבת זה הביטוי של החירות. אבל כשאתה אומר החירות זה לא, עוד פעם, זה לא שכדי שאני אוכל להגיע לתל אביב אני חייב לבוא דרך תחנת הרכבת של רמלה. לא זאת הכוונה. הכוונה של הרבציות לומר, זה לא תהליך שנולד ממילא ובעקבותיו היה כך וכך, אלא כל דבר היה מוכרח בסדר הזה. הנושא הוא בניית, עניינה של התורה פה, פרשיות האלו, בניית עם ישראל. ובניית עם ישראל עובר דרך יציאת מצרים, דרך עבדות לחירות, שלעבדות יש תפקיד, ולחירות יש את התפקיד שמאפשר, את המהות המאפשרת קבלת תורה, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. והשבת היא נכנסת באמצע כי היא חלק מהתהליך הזה. השבת עניינה הוא חירות. אומרים בגבנה, אלה שאומרים נוסח ספרם, יש קטע מהזוהר, פרשת תרומה, זה לא דבר רגיל שאומרים קטע מהזוהר. שם יש, השבת היא בסוד האחד, נכון? בסוד האחד. האחד זה קודש הבריחו, מה ישראל השם אלוקים והשם אחד, ביטוי האחדות האלוקית בעולם. אז עניין התורה מרוכז בצורת המציטית בשבת. השבת מבטאת את כל הרעיונות שאמרתם, אבל היא חלק פה מהעניין הזה של היציאה לחירות. השבת בעצמה מבטאת חירות, והשבת בעצם היא מבטאת את העניין של התורה, שהתורה היא בעצם ביטוי של החירות האנושית, החירות האנושית והדבקות בריבונו של עולם. אם כן, החלק הראשון של פרשתנו עוסק בגמר תהליך ביטול העבדות והופעת החירות, ומזה נמשך החלק השני, עוסק במעבר אל התורה דרך השבת. אפשר לומר גם עוד דבר, חשבתי ש... וזה כבר העניין, כמו שאתם אומרים, אני אוסיף עליכם ש... השבת היא בעצם עדות על בורא עולם, וישראל בעצם היא עדות של בורא עולם, והתורה נקראת עדות. זאת אומרת, בעצם העניינו של עם ישראל זה לגלות את ריבונו של עולם בעולם. והשבת מבררת שיש אלוקים בעולם. הוויכוח על השבת ברחבי מדינת ישראל, זה הוויכוח אם יש משהו אלוקי במציאות או לא. אני ישיבה אני מובן. שבוע נפגשתי עם איזה זוג חילוני שאני צריך לחתן אותם, אז אמרו כמה טוב שיש שבת בעם ישראל, מה שלא שומרים את השבת אמרו כי זה ערך דתי, אז לכן יש כאלה שעושים דווקא, אז זה כל כך טוב, איך אפשר בלי שבת? אבל באמת העניין הוא שהשבת זה לא עוד יום מנוחה, באמת השבת היא ערך דתי, באמת השבת היא ערך אלוקי.
כוזרי אומר שעל הימים של השבוע
ומי קבע
שראשון
לא שני,
זה שני,
מה לפי זה אתה נראה? בוודאי. כן, החלק הראשון עוסק בתהליך ביטול העבדות והופעת החירות, וזה נמשך התורה והשבת. פגישה עם השבת מתחילה בעניין המן. מה העניין פה של המן? מה נכנס כאן? ביום השישי, וכימת אשר יביאו, והמשנה לאשר יקדו יום יום. בסוף מדגילה יסוד הדבר, הוא אשר דיבר השם. שבתון קודש להשם. מה נכנס פה המן בעצם?
מלאק.
לא, אני שואל, מה המן? לא. עוד לא המלאק, המן. אתה מקווה שהמן הוא זרע המלאק.
כן.
אוכל, שבתי אבל.
פרשת המן מחר.
אולי זה גם השתחררות, עניין שחררות. השתחררות בעצם מאוד לפרנסה. דרך הבן אדם הוא צריך כאילו כל הזמן משועבד לדבר הזה. אבל לא משועבדים, שתרד מהשמיים.
אתה אומר שזה היה לחם אבירים, זה היה לחם אלוקי, אז אתה מתנתק בעצם מהחומר.
לחם אבירים אכל איש המן, ובאתי איזו דרגה של אלוקות גדולה. זה לחם שמלאכי השרת ניזונים בו, חז"ל אומרים. זאת אומרת, הרמב"ן מסביר, לחם בלי שיריים, לחם אבירים אכל איש, שאין, לא היה צריך להתפנות. לכם אבירים אכל איש.
זה מעין השבת ואין המן עניין.
זה משהו אלוקי, מה?
נספק באיברים.
נספק באיברים, אז זאת אומרת שמה? שהמדרגה של עם ישראל היא מדרגה מלאכית אלוקית. בסיום הפרשה, שם שדניאל אמר, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל. אז מה פה נכנס? פרשה, אז הוא אומר פרשה יסודית. עניינה הוא מכין לקבלת תורה. אז מה, חבל עמלק, מה המשמעות שלו? מר"ל מבאר הרבה מה זה קודש ישראל להשם ראשית תבואתו וראשית גויים עמלק. עמלק הוא ראשית וישראל הוא ראשית. עמלק הוא הצד ההפוך של הקדושה של עם ישראל. זאת אומרת, אומר הרב צבי יהודה, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל, שהוא הבירור היסודי של עניין ישראל מצד אופקו. כל האוצר והשפע הגדול הזה של דבר השם מרוכז בפרשה שלנו. אני קד פרשת שירה מאז ועד הנה. כל העניינים שבהם עניין אחד המרוכז סביב השירה. בשום פרשה אחת לא נמצא ריכוז וכלילת הכל כפרשתנו. שפע האלוקי הנפלא הזה מתחיל בשלח פרו את העם. בבירור הסדר האלוהי של הדבר ממשיך בקריאת ים סוף ומסתיים בבירור מה זה ישראל. כל הגלגל הזה של ההתגלות האלוהית בביטול העבדות וקיום החירות והכנה למעמד הר סיני מרוכז, סובב ונאחז בשירת קריאת ים סוף. זאת אומרת, בעצם יש פה פרשה עם אורות גדולים. השבת הזו, אומר הרב, זו שבת עם אורות גדולים שמכינים את עם ישראל, מכינים לנו את הדרך בסדר האלוקי של התורה ללכת לקראת הדבר הגדול הזה של מתן תורה, הגילוי האלוקי שקריאת ים סוף ויבוא יתרו מה שמועה שמע, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, המאבק הזה שמברר את עניינו של עם ישראל, הבירור היסודי הזה של ראשית גויים עמלק, עמלק שעניינו הסתרת שם השם בעולם, לבין מאבק בין עם ישראל שעניינו גילוי שם השם בעולם, דרך כל הכל הכל, דרך מה שאמרנו השבת וכולי, הכל 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 סביב אותה שבת גדולה מיוחדת של שבת שירה. ניכנס פה בעצם לנושא שאליו אני רוצה להתחיל. פה ראינו בחמש איזשהו סיכום ומבט כללי אל פרשת שירה. זה לא נחם אלוהים. ואם ישלח פרעה את העם, זה לא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא. כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בירותה מלחמה, ושמו מצרים. אומר הרב, זו נבואה שנצריכה לדורות. מה זה משנה לנו? התורה כותב לנו את הדבר הזה.
אבל זה לא היה נכתב.
התורה נכתבה כדי שנלמד מן הדבר הזה. הרי כל דבר ודבר, כל נבואה שנכתבה, וזה הוא רומז כאן, לגמרא במגילה, נבואה שהיא צריכה לדורות נכתבה. היו, עמדו לישראל כפליים כי יוצאי מצרים ומת הגמרא נביאים. אבל הנביאה שהיא צריכה לדורות, היא נכתבה. אז בעצם יש פה איזשהו לימוד לדורות. מה הלימוד לדורות הזה שהרב צבי יהודה מלמד אותנו מבשלח פרעה את העם? נוסיף עוד פרט אחד. תמיד אני אומר שהרב צבי יהודה לא בא להגיד פרשנות. אז בשונה ממה שאנחנו רגילים בלימוד פרשת שבוע, הרב צבי יהודה נותן מבט, זווית אמונית, זווית ראייה. הוא לא נותן פרשנות, לא זה עניינו. הוא רק רוצה לכוון להתבונן אל תוכנו, כמו שאמרנו. בה נפגשים בהנקה האלוקית הפועלת במבוכי וסיבוכי הבריאה. אנחנו רואים פה הנהגה אלוקית מיוחדת. הקדוש ברוך הוא מוציא את עם ישראל ממצרים, רוצה להביא אותם לארץ ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא לא מוביל אותם בדרך המלך. דרך המלך, ולא נוחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם. זאת אומרת, יש כאן איזושהי פרשנות אלוקית למהלכים אלוקיים שבעצם אומרים לנו שלפעמים הדרך שבה ריבונו של עולם מוליך את עם ישראל היא דרך מסובכת, היא דרך מפותלת. היא יכולה לבוא מהגלות דרך פריז לארץ ישראל, דרך אושוויץ לארץ ישראל. הדרכים הן מורכבות. זה הנהגה אלוקית שפועלת במבוכי וסיבוכי הבריאה. ההנחיה האלוהית נקבעה כך בגלל חיסרון העם שבעם, כן, החיסרון שבעם. מתגלה העומק בסדר החינוך האלוהי בהתהלכות עם בני אדם. ועד 60 ריבוא איש ממצרים לירושלים אינה מבצע כל כך פשוט. אתם רואים לאן הוא לוקח את זה? נדרשת בגרות רוחנית כדי להבין שבשביל חירות כדאי לסבול. יחד עם זאת, יש לפעמים צורך להתחשב בחולשות בני אדם, וגם זה משתלב במערכת התוכנית האלוהית. הפוליטיקה האלוהית, זה ביטוי שהיה משתמש בו, הפוליטיקה האלוהית מתחשבת עם האפשרות שהעם יפחד ממלחמה ויתחרט על יציאתו ממצרים. יש פה איזושהי פוליטיקה, מה זה פוליטיקה? התנהלות אלוקית. התנהלות אלוקית שאומר בבו שריבונו של עולם מנהיג את עם ישראל לפי היכולת והכוחות של העם, לא כפי היעד האלוקי בלבד, אלא לפעמים הפוליטיקה האלוקית עושה שצריכים ללכת הצידה וצריכים לעשות דרך שונה ודרך מפותלת ודרך מורכבת לפי מצב העם. הרבה אנחנו שואלים את עצמנו, לא מבינים. לא מבינים את תפקיד המלחמות, לא מבינים את תפקיד הסיבוכים שאנחנו פוגשים אותם במציאות. אבל באמת, זה בדיוק כמו, להבדיל, כן? כמו שהמפקד לוקח איזושהי קבוצת חיילים ורוצה להפוך אותם ללוחמים מיוחדים. הוא צריך להעביר אותם כפי המציאות שלהם דרכים מורכבות כדי להביא אותם אל היעד שהוא רוצה להביא אותם. ריבונו של עולם הולך לבנות לו עם. ריבונו של עולם כביכול עושה חשבונות לא פוליטיים כמו שאנחנו קוראים לזה פוליטיקה היום, כאילו תחבל מפלגות, אלא פוליטיקה התנהלות אלוקית שמנהיגה את העם. פוליטיקה אלוקית מחשבת הנהגה אלוקית איך להנהיג את העם. כנגד זה לא מופיעה כפייה, אלא סידור המסיבות בצורה כזו שיהיה מוסבר לאדם ולציבור. זאת אומרת, ריבונו של עולם יכל להכריח אותנו. הוא רוצה להביא אותנו לארץ ישראל, ואומר, אני על אתכם ועל חנותכם, אני אוביל אתכם דרך ארץ פלישתים. לא? התחשבות. לא מופיעה כפייה. אלא סידור המסיבות, סידור המציאות, המסיבות, איך זה מתגלה במציאות? בהתאם לעם ישראל. אין כאן שלילת בחירה, אלא סידור פוליטי אלוהי מתאים כדי לעכב את האב והמינה של שיבה למצרים. לא ייתכן שתהיה כזאת, ולכן מופיע סידור אלוהי אנושי. מה פירוש הדבר הזה? פירוש הדבר הזה בעצם הוא שריבונו של עולם, הרב הנה הביא פה קטע מהמורה נבוכים שמתאים בעצם לרעיון הזה. זאת אומרת, סידור בעצם אלוקי להתאים את הדרך הלאומית של עם ישראל בהתאם ליכולת של עם ישראל לעמוד בדרך הזאת, לא כפי היעד האלוקי. זאת אומרת, היינו אומרים, המפקד הזה רוצה להביא אותם אל היעד, אז הוא יביא אותם כפי מה שהוא חושב שהוא צריך להביא אותם וזהו. לא, הדרך היא לפי היכולת שלהם, הדרך היא לפי המציאות של העם. זאת אומרת, יש פה בעצם תהליך של חינוך. בעצם, פה הרב צבי יהודה בעצם רומז למה שהוא יעסוק גם בספר במדבר. התקופה הזו של המדבר, התקופה הזו של המעבר בין מצרים, ירושלים, זה דרך מורכבת ומפותלת. הדרך הזו מבטאת בעצם את המעבר המורכב שבין גלות לגאולה. איך הופכים עם של עבדים להיות עם ניגל? איך הופכים עם של עבדים להיות מדינה? איך הופכים יהודים שהתרגלו בגלות להיות מושפלים? איך הופכים אותם להיות לוחמים במדינה, להיות עם לוחם, עם מתמודד, עם עומד על המציאות שלו? זה דרך מפותלת. זה המדבר. המדבר עניינו ההכנה של עם ישראל לכיבוש ארץ ישראל. זה בעצם ההיסטוריה, זה בעצם הפוליטיקה האלוקית שבעצם אנחנו לומדים כאן. ההתנהלות האלוקית כדי להכשיר את העם לבוא לארץ ישראל. המעבר הזה ממצרים לירושלים פירושו מעבר קיצוני מעבדות לחירות עולם, מעבדות לעצמאות, מעבדות לבניית עם שעומד על הרגליים שלו. וזה מגלה לנו שיש חשבונות אלוקיים בדרך הזו שמובילה לכיוון הזה. מצד שני, וחיזקתי את לב פרעה, לפעמים ריבונו של עולם מתערב במחשבות בני אדם ובתוך סידור ענייניו. זאת אומרת, אמרנו כאן מקודם שאין כפייה. ריבונו של עולם יכל לכפות אותנו דרך ארץ פלישתים, הוא אומר לא, אני אלך לפי המציאות והיכולת של עם ישראל להתנהל. מצד שני, וחיזקתי את לב פרעה, כאן זה נגד הכוח של פרעה, זה בכוח. תשובה, לפעמים ריבונו של עולם מתערב במחשבות בני אדם ובתוך סידור ענייניו. סדר הבריאה הוא הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ריבונו של עולם הוציא את הדבר מרשותו כביכול. אמנם יש מצבים מיוחדים עומדים ברומו של עולם, בהם ריבונו של עולם מתערב בבחירת האדם, כפי שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה. ואז מתגלה שהוא בא לבית על כל המחשבות ועל כל המעשים. הרמב״ם כותב, 38 למטה אפשר לראות, הרמב״ם כותב הלכות תשובה, לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק כתף פרעה, כדי להודיע לבאי עולם שבזמן שמונע הקדוש ברוך הוא התשובה לחוטא, אינו יכול לשוב. רבו נלכות תשובה, יש פריאה חופשית ויש מצבים שריבונו של עולם נותן את הפריאה החופשית. עוד טיפה נקרא, נסביר טיפה יותר אחרי זה. אמנם הקדוש ברוך הוא נתן לאדם חופש בחירה, כפי שהזכרנו לפני כן לגבי ולא נחם אלוהים, אבל החופש הזה הוא קניין מוגבל, ועל גביו, גבוה מעל גבוה, קיימת ההנהגה האלוהית של המשגיח האלוהי, שהוא משגיח על העם, איתים עם בחירה ואיתים בלי בחירה. סידורים אלוהים מיוחדים מופיעים עבור בני ישראל, עם קרובו, אנו עם אלוהי אברהם, שהיה קרובו של הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא, שהשם יתברך, מחליט לעשות משפט נורא והיום בארץ, הוא אומר, אני מחסה אני עם אברהם, אשר אני עושה. פעם אבינו הוא מחותן של הקדוש ברוך הוא, היה אומר מחותן של הקדוש ברוך הוא, ואנו עם של מחותאים לקדוש ברוך הוא מאז ועד אין לדורות עולם. זאת אומרת ככה, ההנהגה האלוקית ביסודה נתנה לאדם בעצם, מה שאומר הרמב״ם, זה עיקר היהדות, עיקר שהיהדות עומד עליו, והוא הבחירה החופשית. ובעצם עניינה של הפרשה זה גילוי בעצם שמאפשר את הבחירה החופשית, כי ריבונו של עולם מוליך את עם ישראל דרך ארוכה יותר ולא דרך ארץ פלישתים, בהתאם ליכולת, ואיננו שולל את הבחירה של עם ישראל.
סליחה? עם ישראל הולם דרך באופן עקרוני.
אתה שואל, כי הרי היה עמוד אש ועמוד ענן.
כן, אם זה לא תפועל.
אני אומר, מה אתה שואל? כי היה עמוד אש ועמוד ענן. הולך הלכת, כי עמוד ענן ננחה אותו.
לא, לא כל אדם תפועל. היו חותרים לבד, בלי עמוד אש ועמוד
ענן.
היו הולכים,
ועוברים דרך
משתים,
ויונים כאן עבירותי. הם
לא
היו הולכים דרך שם.
אז יותר מהר הזה.
כן.
מבחינת זה יותר מהר זה הדרך. אז הם היו רואים שזה יותר מהר והולכים,
אבל הם לא מחליטים.
הם לא מחליטים, אבל זה בחירה חופשית. אז אין
לה בחירה חופשית. אז התשובה היא כזאת, עוד פעם, באמת אתה נקרא את השלב הבא שאני רוצה להגיד. באמת הבחירה החופשית היא פרטית לאדם, הבחירה החופשית לעם היא בלי בחירה חופשית. הבחירה החופשית היא הנהגה, הנהגה אלוקית. למדנו כמה וכמה פעמים שאין בחירה חופשית לעם ישראל, אין בחירה חופשית לפועל היחידים, אבל כאן היחידים היו גורמים פה לקטסטרופה שיכולה הייתה להיות. זאת אומרת, אילו באמת עם ישראל היה הולך דרך ארץ פלישתים, אז מה שקרה בסופו של דבר על הים היה קורה בגדול דרך ארץ פלישתים. בסופו של דבר גם ככה על הים עם ישראל אומר ניתנה ראש ונשוב המצרים. גם ככה עם ישראל מגיע לדבר הזה. אז בעצם ריבונו של אמר, אני מתחשב בזה שהם עשויים להגיד שהם לא רוצים את הדרך הזו.
הרי הם לא אומרים את זה פעם אחת.
עם ישראל
אמר את זה כמה פעמים. כן. מה, מוקדים רפואה? בגלל שהם מסוגלים להגיד ככה וככה.
זה מה שהרב צבי יהודה מסביר.
זה לא רק עניין של כוח חופשי, זה עניין של כאילו התחשבות בגורמים של הבני אדם. זה יותר העניין הקשה.
זה מה שאמר הסעיף הקודם.
זה החסד.
אני אומר, מצד באמת, באמת, אין בריאה חופשית לעם ישראל. עם ישראל אומר, לא רוצה לצאת ממצרים. לא עזר, היה מכת חושך. עם ישראל יוצא ממצרים בין כך ובין כך. אבל לא רוחכם בעיר לא תהיה, אתם מבינים את הרעיון הזה? נביא חזקאל אומר, אין לכם בחירה חופשית. אבל לא רוחכם בעיר לא תהיה, עם ישראל יגיד, עכשיו תפשינה עיני, אז בחנינה אנחנו רוצים לתת גט לריבונו שם, לא רוצים, רוצים להיות אמריקאים. מה יעזור? אדם פרטי יש לו בחירה חופשית. אבל אדם, אבל כלל ישראל לא בחירה חופשית, הוא לא יכול להגיד אני לא רוצה להיות עם ישראל. לפעמים זה בצורה בולטת ביותר. בדור האחרון, הקדוש ברוך הוא בעצם הוביל את עם ישראל לארץ ישראל, ועל כוחו, את העם היחיד, יש לו בחירה חופשית, הוא יכול לעבוד את השם, יכול לא לעבוד את השם. אבל כאן אנחנו מגלים בעצם את שני הדרכים האלה. מגלים את הדרך הזו שמאפשרת את הבחירה החופשית, ולכן ריבונו של עולם אומר, אני מתחשב במציאות, כמו שיש להם בחירה, והם לא יעמדו בזה. אז אני לכן לוקח אותם מסביב בדרך ארוכה, ומצד שאנחנו רואים אצל הקדוש ברוך הוא שישנה הנהגה אלוקית שהיא חוסמת את האפשרות של הבחירה אצל פרעה. אז ריבונו של עולם בעצם חוסם ליחידים לפעמים את הבחירה, התכוונתי לומר לפני ששאלת, וחוסם לכלל את הבחירה אלא מוליך את, ובכל זאת פה הוא נותן בחירה. זה הפרדוקס שיש כאן. מצד אחד הקדוש ברוך הוא מתחשב בלקיחה של עם ישראל, ואנחנו מתבונים לזה, אומר רגע, זאת הדרך של, 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 של סיבוכי הבריאה, הדרך שמובילה את עם ישראל לפי הסיבוכים של המציאות, והיא מאפשרת את הבחירה החופשית. ומצד שני אנחנו מגלים שיש הנהגה אלוקית שהיא שוללת בחירה, היא שוללת בחירה מהיחיד מפרעה, כן? והיא גם שוללת בחירה גם כן לפעמים מעם ישראל כולו. אז מה עוד חידוש יש בדבר הזה? אם נסתכל שוב לאמצע, הקדוש ברוך הוא נתן, אני חוזר לאמצע שבע, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם חופש בחירה כפי שהזכרנו לפני כן לגבי ולא נחם אלוהים, אבל חופש זה הוא קניין מוגבל ועל גביו גבוה מעל גבוה הנהגה אלוקית שמשגיח אלוקי. זאת אומרת, איך בדיוק ההנהגה האלוקית שהוא עושה עם זרע אברהם, שהוא אומר להם שהוא כל כך, הוא אומר רב צבי שהם מחותנים של הקדוש ברוך הוא, הנהגה האלוקית שבעצם נותנת לנו את הבחירה החופשית ומנהיגה אותנו, זה בעצם מה שהוא ניסה לומר פה להבנתי. הנהגה האלוקית מיוחדת שמאפשרת את הבחירה, והנהגה האלוקית מיוחדת שהיא ההשגחה על עם ישראל בעצם בהובלה של עם ישראל. התבאת בתרמית רגלי בת הנמית, כך אומר רבי יהודה לוי, תגיד ב-44 בפיוט יום לי יבשה נהפכו מצולים, זה נמצא ליד ברכת המזון בסידורים. התבאת בתרמית רגלי בת הנמית. מי זה הנמית? מצרים. ריבונו של עולם הטביע ברמיה את המצרים כדי שהביא אותם לכך שיכנסו בתוך ים סוף. בסדר ספר אורות, תראו לאן הוא הולך, מופיע מספר פעמים הביטוי פוליטיקה אלוהית. כשם שבפוליטיקה האנושית יש מציאות של תרמית, כך בפוליטיקה האלוהית יש הנהגה שהיא מכוונת את המציאות על גבי הבחירה. כך בפוליטיקה האלוהית וחיזקתי את פרעה ורדף אחריהם. מתוך כך מתגלה הפלא הגדול והנשגב של קריאת ים סוף. אומר הרמב"ן בפרשה, זה מאוד מעניין, אומר הרמב"ן, לא תמצא כפלא הזה בכל המציאות. שמה? איך אפשר להבין את פרעה? אני אנסה רגע להיכנס לנעליים שלו. יש ים, פתאום הים מבקע, הוא רואה שעם ישראל נכנס לתוך הים. איך הוא יתלה ללכת אחרי עם ישראל לתוך הים? אני תדגיע את הרמב"ן הזה, צריך להקים בשבת בעזרת השם.
השאלה לא ברור שהוא רצה.
איך
אתם קצת אומרים ינוסו, הם ניסו לברוח.
לא, אבל איך הוא נכנס אחריהם? הוא אומר לעם שלו, בוא נרדוף אחריהם. מה, אתה טיפש? נראה לי שהיה טיפש פרעה, אבל לא היה איש חכם. יכול להיות מנהיג של אימפריה כזו גדולה כמו מצרים. זה כמו ארצות הברית.
והוא לא נשאר טיפש.
אומר הרמב"ן, זה פלא, זה הפלא הכי גדול בפרשה, אומר הרמב"ן, בכלל בהנהגה האלוקית. שפרעה שרואה את עם ישראל נכנס לתוך הים, הוא מנסה להיכנס למלכודת הזו אחריהם. הרי מי שפתח את הים גם יכול לסגור את הים, אתה לא רואה איזה מלכודת? איך אתה מוכן לעשות את הדבר הזה? אז בעצם מה יש פה? מה אתה אומר?
לא, שהוא לא טיפש, הוא גם נהיה ככה שליט של נינווה.
לא הבנתי?
הוא לא שהוא טיפש, הוא גם אחר כך עוד נהיה שליט של נינווה.
אה, נהיה, בסדר, ברור שלא. אני אומר, אבל מה יש פה בעצם? ריבונו של עולם מטעה אותו. זה מה שהרמב"ן אומר, שזה פלא איך הוא עשה את זה, אלא התשובה היא שריבונו של עולם מטעה אותו. זאת אומרת שריבונו של עולם משתמש במציאות של תרמית. חיזקתי את דף פרעה ורדף אחריהם, ובעצם ריבונו של עולם מטעה מנהיגי עמים. אם ניקח את זה אלינו, כמה ששת הימים, אומרים, יש בדיחה צהלית שאומרת שחוסן, זה מי זה חוסן? היה מלך ירדן, עשה פעמיים טעות. טעות אחת הוא עשה שהוא התערב במלחמת ששת הימים. טעות שנייה הוא עשה שהוא לא התערב במלחמת יום כיפור. טעות אחת הוא עשה, חיזקת לב הנמית, התבאת בתרמית רגלי בית הנמית, בת הנמית. טעות אחת הוא עשה שבששת הימים הוא התערב, ביום הראשון הוא לא נכנס. נזיר, שהיה מחובר לרב זצ"ל, כותב שמלחמת ששת הימים פרצה, לא מובן מה עניינה של המלחמה הזו. אתה לא יודע אם אנחנו לא עומדים על פתחה של מלחמה. אתה לא יודע מה ריבונו של עולם מגלגל. זה החינוך פה של הרב צבי יהודה. איך הוא מנהיג את עם ישראל? אז פרעה, אותו פרעה חוסיין, כן, אותו פרעה כביכול, עומד לפני דילמה, ואחרי יומיים הוא מחליט להיכנס למלחמה. זה ממש כמו השטות של פרעה להיכנס אל הים. וזה, זכינו בירושלים. אז הנזיר, כאשר הוא ראה שחוסיין, פרעה, החליט להצטרף למלחמה, עכשיו זה מובן, כדי שנקבל את ירושלים. ככה הנזיר אמר, כתוב בספרים של הנזיר. הוא חזה ישר, הוא הרי היה נזיר, חיכה לדבר הזה. ריבונו של עולם הסב את ליבו להיכנס למלחמה, התרמית האלוקית שמסובבת את ההיסטוריה הישראלית, תכף נלמד. זאת אומרת שיש את הימים, מלחמת יום הכיפורים, המצב היה מאוד קשה. לא היה צבא בין הירדן לבין מרכז הארץ. היו מעט 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 כוחות חי"ר שהיו שם בסך הכל בין זה וזה. ואם הוא היה נכנס, הוא היה מוצא דרך הרבה יותר נוחה להיכנס. ושם הוא החליט לא להיכנס. למה? ריבונו של עולם מוליך את ההיסטוריה, ההנהגה האלוקית שמוליכה את עם ישראל. פוליטיקה אלוקית. מתוך כך, למה? כדי לגלות במקרה הזה תקיעת ים סוף. כל העולם כולו מורכב משני חלקים. השייכים למעשה בראשית מההתחלה. ים ויבשה, שהם יסוד הבריאה. עכשיו בראשית, אנחנו עומדים בעצם על העניין הזה שבמציאות יש מים עליונים, מים תחתונים. תגלה הארץ. אמנם ריבונו של עולם הוא בא לבית על העליונים ועל התחתונים, ובקריאת ים סוף הוא הפך את הים ליבשה. זאת אומרת, הוא משנה את הסדרים של בראשית. וכמו כן, באותה מידה שהוא משנה את המציאות, הוא נכנס לתוך מחשבות בני אדם, אף על פי שאין זה השטח שלו באופן כללי. מה הכוונה? מה? כי הכל בידי שמיים. ריבונו של עולם נותן, אם אדם רוצה עכשיו יכול לקום ולרוץ לאן שהוא רוצה, שתגיע עכשיו ירוץ לאן שהוא רוצה, למה יש לו בחירה חופשית? פתאום, בנו שלם נכנס למחשבות, כמו שמענו את הרמב"ן. למה? אתה קבעת חוקיות בעולם. אתה קבעת שיש בחירה חופשית. אתה נתת את הבחירה החופשית הזאת לעם ישראל. וכיוון שהייתה הבחירה החופשית, אתה היית מוכן לקחת אותה מסביב ולא דרך ארץ פלישתים. ופתאום פה אתה מתערב, משנה את הקבעים, את הסדרים שקבעת בעולם. ננסה לראות אם היום ראש הממשלה היה אומר, טוב, אני נותן לקרוב שלי אישור רמטכ"ל, אחד רצה להיות רמטכ"ל בגלל שהוא חרג בכמה מטרים, לא נתנו לו להיות רמטכ"ל. בוא ננסה לראות שראש הממשלה הייתה, אני נותן אישור לבת שלי, אין לו בת, נכון? הבן שלי ניתן לו אישור להתקבל להיות טייס בגלל שהוא הבן של ראש הממשלה. כל העולם יזעק. בנו שלום, אתה קבעת סדרים, אתה קבעת שיש בחירה חופשית בעולם. מה פירוש הדבר שאתה משנה את מה שאתה קבעת בעולם? מרב צבי יהודה, שנייה, מרב צבי יהודה, אמרתי לך מקודם, אתה לא מבין מה מתעסקים? בשביל המחותונים, מה לא עושים? בשביל עם קרובו המחותונים שלו, הוא עושה דברים חריגים. לפי הסדר הרגיל, הים ויבשה עומדים לחוד, וכן קמים אנשים בעלי תכונות אופי שונות. לפעמים העניינים מתנהלים שלא על פי הסדר הרגיל. למה? כי יש בעל הבית שהוא מעל הסדר. הוא משתמש בסדר שמעל הסדר, כיוון שהוא גם בעל הבית על הסדר. מה הכוונה? בנו של עולם אחראי על הסדר, אומר, אמרה לי, יש סדר בניסים. הנהגה אלוקית מכוונת על את כל העולם להתנהל בסדר כפי התכנון מששת ימי בראשית. ובעל הבית הוא, זה משפט יפה שהוא אמר פה, יש בעל הבית שהוא מעל הסדר, הוא משתמש בסדר שמעל הסדר כיוון שהוא בעל הבית על הסדר. כיוון שריבונו של עולם אחראי על הסדר של הבריאה ומסדר את הכוכבים במסילותיהם ואת השמש ואת הירח ואת כל המציאות, לפעמים ריבונו של עולם משנה את הסדר ושניהם בסדר האלוקי. למה? כדי לגלות את ההנהגה והאהבה לעם ישראל. ההנהגה הטבעית של הבריאה, ישראל והדורות, נמשכת מההנהגה הטבעית. כאן מתגלה במיוחד הדבר על ידי התרמית של ריבונו של עולם, שלכאורה אינה אופן נורמלי והישר של סידור עניינים. עם הבליטה של ריבונו של עולם הוא המסדר את הכל ברצונו, כי רצונו על פי סדר ניסי השם ניסי. בעצם משפט אחד, זאת אומרת, מה הוא אומר לנו? ישנה הנהגה אלוקית מיוחדת שמנהיגה את עניינו של עם ישראל. איתים היא הולכת בהנהגה הרגילה, ואיתים היא משנה את סדרי ההנהגה שהיא קבעה ההנהגה הזאת, כדי לגלות בעצם את האהבה הגדולה לעם ישראל ולהוליך אותו בדרך.
אפשר גם לומר שהסדר יועד לנו, לבני האנוש, אלוקים שהוא מעל הסדר, כל הסדר שלו יותר מוסרי אפילו מהסדר שלנו, ולכן הוא יכול לשנות אותו במאמרו, במה שהוא רוצה, כי הוא יודע מה הסדר האמיתי הנכון. אנחנו מקבלים מה שאנחנו חושבים שהוא הסדר. הוא אמר שהשמיים יהיו למעלה והיבשת תהיה למטה, הוא הסדר בשבילנו, אלוקים לא צריך שעולם יהיה מסודר.
כשהוא מסנה את הסדר מהסדר הרגיל, זה
כביכול הסדר היותר נכון, הסדר האלוקי, הסדר שאנחנו רואים.
זה מה שהוא אומר. בעצם יש פה הנהגה אלוקית שלפעמים היא הולכת עם הסדר, לפעמים היא לא הולכת עם הסדר. מה שאנחנו צריכים לגלות בתוך הדברים האלה זה ההנהגה האלוקית עם עם ישראל. ריבונו של עולם מוליך, יציאת מצרים היא מודל בעצם של הנהגה אלוקית. היא מודל של הנהגה אלוקית שעוד אנחנו צריכים לראות, עוד צריכים לסיים, צריכים לראות, אולי הוא ציט אחד או אולי הוא טיפה. אני רוצה ברשותכם לקרוא עוד טיפ-טיפה בזריזות, טיפה. לעומת כל הביטויים שבפרשה שכתובים בלבד יובן לכל מה שרציתי ומה הוא הולך פה. לעומת כל הביטויים שבפרשה שכתובים בלשון עבר, גון וירדפו, הפסוק ובני ישראל יוצאים ביד רמה, נאמר בלשון הווה. אנו יוצאים לחירות עולם מאז ועד הנה, בכל רגע ורגע לאורך כל הדורות. גם עכשיו יצאנו ממצרים, ותמיד הולכים ויוצאים ממצרים. הזמנו את זה בשבוע שעבר, את מה שכתוב באורות. יש פה הנהגה אלוקית בעצם שמוציאה את עם ישראל ממצרים עד הגאולה, הנהגה אלוקית אחת, אומר לנו הרב קוק. זאת אומרת, זאת הנהגה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אני השם, והאירה אל אברהם ויצחק ויש אדם, שמי השם נודעתי להם. אני הולך להניח אתכם עכשיו בהנהגה של עבר, הווה ויהיה, בהנהגה שמוליכה תוכנית אלוקית. תוכנית אלוקית היא ויהיה השם המלך על כל הארץ. זה הולך מרגע יצירת העם בעם ישראל בצאת מצרים. אנו אנשי חירות, ואין חירות אלא תורה. אנו אנשי נצח של תורה בשביל ריבונו שלנו. ובאובן אין זה כל כך פשוט. אנו מעל כל השיעבודים הרגילים של הטבעיות, מתור כך אנו שייכים לחופש ולנס. עכשיו נשים לב. ברוך השם, יצאנו עכשיו ממצרים, ונפטרנו מתורת מצרים, ורבותה, אין לנו שום אינטרסים לכם לארץ מצרים, חד ושלום. ברוך השם, גמרנו את העסק הזה ונתנו גט כיתות למצרים. וכמה אנשים יש יד בזה, שותפים בתהליך הזה. ומעליהם לריבונו של עולם, יש יד בזה. הדברים נאמרו בשנת תשל"ו.
תרצב.
אני הגעתי למרכז הרב בתשל"ח. דברים נאמרו בתשל"ו. בין שנתיים אחרי מלחמת יום הכיפורים. מתחילה התעוררות כאן בתוך עם ישראל, מתחיל יישוב השומרון. מהפכה שהרב צבי יהודה מוליך בעצם, ובעצם ממשיכים אותה היום, והמאבק הוא עד היום בעצם על יהודה ושומרון. איפה אתה גר?
בקנה.
מאיפה זה בא? משיחות הרב צבי יהודה. שים לב. לכמה אנשים יד בזה? אבל אם אתה חושב שזה אנשים שמנהגים את המציאות הזו של עם ישראל, דע לך שריבונו של עולם יש יד בזה, הוא מכוון את הכל. לפעמים הוא נוטל את הבחירה, לפעמים הוא לא משאיר את הבחירה. התוכנית היא תוכנית, פוליטיקה אלוקית שעניינה להביא את עם ישראל. לגבי יהודה ושומרון והגולן, אחרת הוא. מצרים היה צריך לסגור שם את העסק. אנו קשורים להם בהתקשרות הנצחית של עם ישראל לאדמת הקודש. יש לעמוד על כך במסירות נפש, בכל תוקף, בלא שום ויתורים. אין מקום להעלות על הדעת שום ויתור אפילו על מילימטר אחד מרובע של נחלת השם, מרובע של נחלת השם, סליחה. לא תיתכן שום פגיעה בגבולות נחלתנו, חס ושלום. טוב שיצאנו ממצרים, ברוך השם, את מצרים אנחנו לא רוצים. אבל צריך שמירה על נחלת אבותינו, ויש להיאבק על כך עד הסוף, ולא שום ויתור במסירות נפש. וכשיש מסירות נפש, גם מופיעים ניסים. אתם שמים למה הוא עושה פה? הוא מביא את הגמרא בברכות עכשיו, שהגמרא שואלת, הוא שאל אותו שם, למה לנו אין ניסים שהיו בדורות הראשונים? אז הוא אומר לו, ראשונים, כמה עשרה נפשם קידוש השם, רק הסיפור המפורסם עם אותה אחת שהוא קרא לה את הבגדים. הראשונים היו יותר רגילים למצב של מסירות נפש. כשמופיעה גבורת קודש מצד כלל ישראל, מתגלים ניסים. כשיש מסירות נפש על מדינת ישראל, מופיעים ניסים. ידועים דברי הרמב"ן, לסוף פרשת שבוע שעבר, כל מציאות עם ישראל היא נס. כל נס, ומאז ועד הנה, כל יום ויום חיים על חיים ניסים. המציאות של כל פרט מישראל, מיוחד של כלל ישראל כולו, מציאות ניסית. הניסיות היא עיקר החיים. ואתה מחיה את כולם מניסיות, השם ניסי. ומיד בשלח פרעה את העם, נפגשים בניסיות בצדדים שונים. אנחנו צריכים לסיים כאן. וכאן בעצם הוא חוזר לקריאת ים סוף, ונסגור את המעגל של הכל. באופן כללי קריאת ים סוף היא נס הניסים. כך כתוב, נס הניסים. ויש בה גוונים רבים, כן? ויתרו מצד שני, טוב. לא ניכנס לפרט הזה. זאת אומרת ככה, אם נרצה לתפוס מה הוא רצה, שרצינו להגיע עוד קצת יותר לפה, אז מה לא אפשר? אז אפשר להשלים לבד. בעצם ככה, יש לנו פה הנהגה אלוקית, הנהגה אלוקית שמוציאה את עם ישראל מארץ מצרים. הנהגה אלוקית שסוגרת את הקשר בין עם ישראל לארץ מצרים. ולא תוספי לראותם עבודת עולם. אבל אותה הנהגה אלוקית היא מפותלת ומביאה את עם ישראל לארץ ישראל. היא הנהגה אלוקית שעניינה בניית עם ישראל בארץ ישראל. וכאשר עם ישראל מופיע את העניין שלו בצורה מיוחדת, בצורה של מסירות נפש, בצורה של התעקשות על הערכים האלה והבנה שיש פה תהליך אלוקי. לא סתם הגענו עכשיו ליהודה ושומרון, לא סתם הייתה מלחמת ששת הימים, לא סתם הגענו ליהודה ושומרון ולגולן. אנחנו קשורים אליהם בניגוד לארץ מצרים שנפטרנו ממנה, ואנחנו נאחזים במקום כי יודעים שיש פה הנהגה אלוקית שמוליכה את עם ישראל. אנחנו בעצם אומרים, רגע, הנהגה אלוקית של הקדוש ברוך הוא שאנחנו מלומדים אותה ביציאת מצרים, זה לא סתם ללמד אותנו היסטוריה, אלא להבין שההנהגה האלוקית שוללת את הבחירה כדי לתת לעם ישראל את היהודה ושומרון, לתת לעם ישראל בחזרה את ירושלים, שוללת את הבחירה מחוסן מלך ירדן, ושוללת את הבחירה עם יפרו כדי להביא אותו לטבוע ויתפרסמו ניסי ים סוף, ונדע שההנהגה האלוקית היא מנהיגה את עם ישראל כדי להוביל אותו לכללים שלו. לפעמים נותנת את הבחירה ולפעמים מתחשבת בבחירה. זוהי פוליטיקה אלוקית. זאת אומרת, מה אנחנו לוקחים מן הדבר הזה? אנחנו לוקחים מן הדברים האלה של רב צבי יהודה להתבונן, להתבונן בעצם שריבונו של עולם מנהיג את עם ישראל בדרך ממצרים לירושלים, בדרך מהגלות לגאולה, בדרך מאירופה לארץ ישראל ולמדינת ישראל וליישוב הארץ וליישוב יהודה ושומרון. כשמבינים שזה תהליך אלוקי, אז היחס הוא שונה. זאת אומרת, הרב יהודה לא יום אחד קם מתעורר באמצע הבוקר ואומר, נפל קם על צד שמאל ואמר, על יהודה ושומרון יהיה מלחמה. כך מקובל ממנו שהוא אמר, הוא מופיע בשיחות שהוא אמר. טוב, שומעים את הכיוון שלו כזה, לא יום אחד. זו שיטה. ישנה הנהגה אלוקית שמוליכה את עם ישראל. ישנה הנהגה אלוהית שעניינה ליישב את עם ישראל בארץ ישראל, והנהגה הזו מפותלת. היא פוליטיקה אלוקית שמוליכה את עם ישראל לפעמים גם בניגוד לכללים שריבונו של עולם קבע בעולם של בחירה חופשית, כדי, אם נשללת הבחירה, כדי לקדם את התוכניות האלוקיות. וממילא, אני מבין מה הוא נכנס כאן פתאום לנושא הזה. ממילא עכשיו הגענו אל למצב בתו שילה מדבר, באותם ימים של המאבק, שכשאני הגעתי שנתיים אחרי זה למרכז הרב כל הזמן היה פרסומים, ואז בגין נסע אז סדאת בא לארץ ישראל, התחיל המאבק על סיני, והיה תוך כדי זה, קודם לכן היה המאבק על, יהודה ושומרון, ובאותה שנה, אז התחיל אילון מורה באותם שנים, התחיל היישוב של הארץ. אבל יהודה אומר, רגע, יש פה תהליך אלוקי, אנחנו שותפים בתהליך אלוקי של השבת עם ישראל לארץ ישראל, וצריכים להתבונן אליו, וללמוד ממנו שזה לא מקרה מה שקורה, זה הכל ניסיות אלוקית, ניסיות אלוקית שמוליכה את עם ישראל אל המציאות של יישוב עם ישראל בארץ ישראל. ולכן, מילא מי שיתבונן בהמשך, אז הוא בעצם מדבר פה נגד איזושהי חוסר הבנה, שטחיות אפיקורסית, סעיף 14, ככה רב אינר הגדיר את זה. זאת אומרת שלא קולטים את ההנהגה האלוקית. ואני מלמד אותך, הרב צבי יהודה, אני מלמד אותך להתבונן אל הפרשה ולהתבונן אל ההנהגה האלוקית שמכוונת את עם ישראל, לפעמים בדרך הקלטון, לפעמים בדרך ישרה, לפעמים בדרך של ניסים, לפעמים שוללת את הבחירה, לפעמים משאירה את הבחירה, אבל היא ההנהגה האלוקית שמוליכה את עם ישראל. ואתה, היהודי, ואנחנו עם ישראל, צריכים להתאים את עצמנו לתוך המציאות הזאת ולהתכוונן אל ההנהגה האלוקית הזאת. עין בעין יראו בשוב השם בציון, שהרב ציודה אומר את זה כל כך הרבה פעמים, פירוש הדבר שנדרש מאיתנו להתבונן על ההנהגה האלוקית, לכוון את העין האנושית מול העין האלוקית, להבין שריבונו של עולם מוליך אותנו, ואם צריך מסירות נפש של יהודה ושומרון, מסירות נפש, אם צריך חלילה להיאבק, ואנחנו כל הזמן נאבקים, ולא יודעים, אנחנו לא עובדים פתחה של מלחמה עכשיו, פתאום מסתבכים, יש בסוריה מלחמה, כל כך הרבה זמן נרגעים מאות אלפים אנשים, זה סתם, בסדר, זה לא העניין שלנו, זה הם רבים אחד עם השני, או זה קשור אלינו שההנהגה האלוקית מסכסכת עם מצרים ממצרים, הנביא אומר שהיא בעצם יוצרת שם מלחמות, ואתה מתבונן, רגע, אני יכול לקרוא עיתון, יכול לקרוא חדשות בערוץ 7 ולראות הכל בעין חיצונית, או אני יכול לקבל את המבט של רב צבי יהודה. המבט של רב צבי יהודה אומר, תסתכל למציאות, תסתכל לריבונו של עולם שמוליך את הדברים, נותן את הבחירה מפרעה, נותן את הבחירה מאסד ואומר לו, לך תהרוג 200 אלף חיילי אנשים שלך. תתבונן אל המציאות, היא אותה הנהגה אלוקית שמביאה את עם ישראל לארץ ישראל ולמדינת ישראל וליהודה ולשומרון. אז אתה מבין, אם אנחנו מחותנים של הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא עושה הכל בשבילנו, אז אנחנו צריכים להתכוונן אל ההנהגה הזאת. זה שדר שנעשה בתוך הדברים האלה, בתוך הפרשיית שבוע פתאום הגענו לויתור על הארץ. אין ויתורים על הארץ, ודאי שהם ויתורים על הארץ, כי כל המהלך הוא להביא אותנו אל ארץ ישראל. מה זאת אומרת ויתורים על הארץ? זה תהליך אלוקי שמתחיל מיציאת מצרים כדי לקדם אותנו לגאולה, להביא אותנו לירושלים, לבנות לנו בית מקדש בעזרת השם. אז מה זאת אומרת ויתורים? מה זאת אומרת לצאת מהתהליך האלוקי הזה? מי שנולד עכשיו ופתאום הוא חושב שעכשיו התחילה השאלה הציונית, אז יכול להגיד, רגע, מה פתאום? בוא ניתן את יהודה ושומרון כדי שנוכל להיות בתל אביב. זה מי שאין לו עבר. מי שיש לו עבר, זה יודע, רגע, הוא ילמד פרשת בשלח, הוא למד שיש הנהגה אלוקית, הוא יגיד שיש השגחה אלוקית. זה לא פתאום יום אחד קמים ואומרים, רגע, לא רוצה, לא נבקים, לא נבקים. זה ערכים של אמונה שמתיישמים במציאות, שבסוף יש להם גם תוצאה פוליטית במובן הפשוט. שמאל, ימין, מאבק על הארץ, אמונה על הארץ, מסירות נפש על הארץ. אבל זו תפיסה, מי ששומע את הדברים, הוא שומע פה תפיסה. תפיסה של הנהגה האלוהית שעניינה להביא את עם ישראל לארץ ישראל, ליישב אותנו ולבנות אותנו בעזרת השם פה. טוב. עכשיו תשלח.